חולין דף צדיק זין, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק וו עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, תחילת הגמרא, אמר שמואל. כל בית יהודי מצויים מפעם לפעם שאלות בדיני תערובת. אולי לא כל אחד קורא לזה דיני תערובת, אבל כשלמשל אדם יש לו מחוות חלבי, והוא תיגן בזה איזשהו מאכל, וכשהוא בא להוציא את המאכל המוכן, הוא ישתמש עם כלי בשרי. עכשיו, מה קורה עם הכלי? מה קורה עם המאכל? מה קורה עם המחוות? הרבה מאוד אנשים פשוט מרימים טלפון לרב ומבקשים ממנו תשובה מה עושים. בעזרת השם, בדפים שלפנינו, נעסוק מאוד הרבה ביסודות ובכללים של הדינים האלה, כדי שיהיה לפחות אדם שיודע מה לשאול, יודע מתי יש שאלה, יש לנו קצת את המושגים בדיני תערובת. אמר שמואל לא שנו. למדנו במשנה שאם אדם לקח רגל שלמה של בהמה שלא הורידו משם את גיד הנשה, והוא בישל את זה ככה, אז למדנו במשנה שאם הגיד מספיק גדול שהוא יכול לתת טעם בבשר, אז כל הבשר נאסר, כל הבשר של הירך. אז על זה בא ומאיר שמואל שזה מדובר דווקא בבישול. דבר שבישלו את הירך, את הרגל, אלא שנתבשל בה, אז הטעם באמת מתפשט ומפעפע בכל הבשר, הטעם של הגיד. אבל ניצלה בה, אם צלו את הירך, אם הגיד הנשה בתנור או באש, הגיד לא נותן טעם בבשר. עד כדי כך, קולף ואוכל. הוא יכול לקלף את הבשר מעל גבי הגיד ולאכול את כל הבשר שהוא קילף. עד שמגיע לגיד, ויכול פשוט לאכול את כל הבשר, אין שום בעיה. שואלת הגמרא איני, וכי זה באמת ככה. ואמר רב הונא, גדי שצלאו, גם פה הוא השתמש בצליעה, אבל פה האיסור לא היה גיד הנשה, אלא פה האיסור היה בחלבו, זה היה חלב. אז אמר רב הונא שאסור לאכול אפילו מראש אוזנו. ראש אוזן של הגדי אין שם חלב. בכל זאת, מכיוון שכשצלו את הגדי ובפנים היה גם חלב, אז החלב מפעפע ומתערבב תוך כדי הצליעה, לא הבישול, הצליעה בכל החתיכה. עונה הגמרא, נכון, באמת רואים כאן שצליעה יכול להיות אפשרות שהדבר האסור יפעפע בכל החתיכה, אבל פה זה עניין של חלב ולא גיד הנשה, וזה באמת ההבדל. שאני חלב, אז עניין של חלב הוא שונה, זה מפעפע, הוא מחלחל ומתפשט. למה? מכיוון שיש לו, הוא שומני יותר. שומן, הטבע שלו, שהוא יותר מתפשט, יותר מחלחל. לעומת זאת, גיד הנשה, לא, הוא לא נכנס למקומות שלא קוראים לו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הוא נמצא במקומו, וגמרנו. אבל החלב, הוא מפעפע גם על ידי צליעה. ולכן זה אוסר את כל החתיכה. שואלת הגמרא, הוא בחלב אסור? מה באמת? אם צולים בשר עם חלב, כל הבשר נאסר? ואמר רבא בר בר חנה, הוא סיפר, עובדה הווה, היה פעם סיפור קמי דרבי יוחנן, לפני רבי יוחנן, במקום שנקרא, בבית הכנסת של מקום שנקרא מעון, בקנישתא דמעון, היה שם סיפור כזה, בגדי שצלעו בחלבו, אחד הגיע לרבי יוחנן לבית הכנסת, הוא אומר לו, תשמע, היה לנו פה גדי שצלו אותו, ביחד עם החלב שלו, לא נקרו את החלב לפני שצלו את הגדי. שאלו, כבוד הרב יגיד לנו, מה עושים עכשיו? האם הגדי אסור או שהגדי מותר? מה פסק רבי יוחנן? ואמר, קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו. מותר לקלוף חתיכות בשר מהגדי ולאכול הכל. רק את החלב אסור לאכול. אז רואים מכאן שהחלב הוא כמו גיד הנשה גם בצליעה, והוא לא מפעפע ומחלחל ומתפשט בתוך הבשר. אז זה סותר מה שאמרנו קודם בדברי רב הונא, שהחלב מפעפע אפילו על ידי צליעה בכל הגדי. אסור לאכול אפילו בראש האוזן של הגדי, אמרנו. מתרצת הגמרא על זה כמה תירוצים. תירוץ ראשון, ההוא כחוש שווה. הגדי שהיה בבית הכנסת של מעון, ששאלו עליו את רבי יוחנן, הוא לא היה לו הרבה שומן, הוא היה כחוש, צנום, ולכן לא היה מה שיפעפע, לכן לא נאסר. הסבר שני, רבונה בר יהודה אמר, בכלל לא מדובר שם שזה היה גדי, זה לא היה גדי, אלא כוליה בחלבה אהבה. היה סך הכל כליה, זה אחד מהאיברים הפנימיים. וצלו את הכליה ביחד עם החלב שעוטף את הכליה. מה שונה כליה? החלב זה הרי חלב. ההבדל הוא מאוד פשוט. בכליה יש קרום בין החלב לבין הכליה. והקרום הזה מונע מהחלב לפעפע בתוך הכליה, ולכן הכליה לא נאסרה. רבין ברב עדה אמר, הסבר שלישי, קלחית באלפה סבא. קלחית, הכוונה רש"י אומר, שקץ של דג קטן, שהוא אסור. והוא היה באלפס בתוך סיר או מחוות גדול של בשר. ולמעשה מה שקרה, שהתערבב כאן, באמת דג אסור, שרץ של דג אסור, אבל זה לא נצלה, זה התבשל. או, אם להתבשל זה משהו אחר, בבישול באמת כבר ראינו במשנה, וגם שמואל אמר את זה מיד. אם להתבשל זה באמת גורם שהאיסור יתפשט ויתערבב בכל היתר גם, נכון? אז זה מה שבדיוק היה שם, שזה יתערבב על ידי בישול. אבל לעומת זאת, כשמדובר בצליה, באמת האיסור לא מתפשט בשאר הבשר, אם זה לא דבר שומני. אז הוא אומר, ממשיך ואומר, ואתו שאלו על רבי יוחנן, ואמר לו, שאלו את רבי יוחנן, אז מה עושים עם אותו שרץ דג טמא שהתערבב לנו בתוך הסיר הגדול של הבשר? זה באמת הרבה בשר. אז מה עושים עכשיו עם זה? מה, צריך לזרוק את הכל? אז אמר להם, תשמעו, באמת זו שאלה כבדת משקל, כי בישול באמת הרבה יותר האיסור מתפשט, אבל צריך לבדוק את הטעם. האם באמת הדג הטמא נתן טעם בבשר? מי ילך לטעום לך דבר כזה? אם הדג טמא כן נתן טעם בתבשיל, מישהו רוצה לאכול דג טמא, חס ושלום, מה פתאום? אז מה כן? אז הוא אמר, לטעמי כפי לארמה, שיטעם את זה אדם שמבשל שהוא אינו יהודי. ואז הוא יגיד, רגע, אני מרגיש פה טעם קצת של דג טמא, אז כל הבשר נאסר. אבל אם הוא אמר, לא, לא מרגישים שיש פה איזה דג טמא או משהו שיתערבב בתוך הבשר, מרגישים פה טעם של בשר טהור, נקי. אז אם כן, זה יהיה מותר. איך סומכים עליו? אולי הוא סתם יש לו אינטרס, הוא רואה שבאמת הוא מרחם על האנשים שיפסידו כל כך הרבה, והרי יראת שמיים אין לו, כי הוא הרי לא יהודי. אז איך אפשר לסמוך עליו? התשובה היא שלא שואלים אותו, תגיד, אתה מרגיש פה טעם של השרץ וזה, בגלל שאנחנו יכולים להפסיד פה הרבה בשר אם יש פה טעם של שרץ. לא. אלא סתם נותנים לו חתיכת בשר, אתה אדם כל כך טוב, בוא תאכל חתיכת זה. נו, מה אתה אומר? מה הטעם של האוכל? אתה מרגיש באמת שיש פה משהו מיוחד? כן, מרגיש, בטח, יש פה את הטעם של איזה דג מסוים ש... הבנת, בסדר, אז הכל נעשה. אם הוא מסיח לפי תומו, זה מדובר. זאת אומרת, שסתם הוא אומר, בדרך אגב, בלי שהוא יודע למה מבקשים ממנו לטעום, והוא אומר שהוא מרגיש טעם של הדג הטמא, אז זה נעשה. אבל אם הוא אומר, לא, מרגישים פה רק בשר, לא יודע על מה אתם מדברים, אז באמת זה יהיה מותר. אמר רבא, מרי שווה קקש ילי. עד היום היה לי קושייה אדירה. אומרים שדבר איסור שיתרבב ביתר, הוא נאסר אם הוא נותן טעם ביתר. אז היה לי תמיד קשה, הדה טניה, למשל דוגמה, ברייטה, כדירה שבישל בה בשר, לא יבשל בה חלב. זאת אומרת, ציר בשרי, אל תבשל בו דברים חלביים. ואם בישל, אז בנותן טעם, זאת אומרת, שאם הסיר הבשרי נתן טעם בתוך הדבר החלבי, אז הוא אסר את הדבר החלבי הזה. אותו דבר, תרומה, כלי שבישלו בו תרומה, שמותר לאכול רק לכהן, לא יבשל בחולין. אסור לבשל באותו כלי אוכל של חולין. למה? כי חולין מותר לישראל. עכשיו, אם האדם מבשל חולין בכלי שפעם בישלו בו תרומה, עכשיו יש פה טעם של התרומה בתוך החולין, אז לישראל יהיה אסור לאכול את החולין הזה. ואם בישל את החולין בתוך כלי שבישלו בו תרומה, בנותן טעם צריך לבדוק האם התרומה נתנה טעם בחולין, ואז נדע שזה מותר רק לכהנים. אז בישלמה תרומה, אני יכול להבין, זה מובן, תרומה, אם צריך לבדוק האם יש טעם של תרומה בחולין, יש מי שיבדוק את זה. טעים לכהן, אתה נותן לי איזה כהן שאיתם, והוא אומר לך, תשמע, אני מרגיש פה את הטעם של מה שבישלו פה קודם שהיה תרומה. ואז זה יהיה נחשב כמו תרומה וזה יהיה מותר רק לכהנים. אלא בשר בחלב מן טעים לי, אבל אם יש כאן סיר בשרי שבישלו פה דבר חלבי, מי יהיה מוכן לטעום את זה בשביל להרגיש האם יש את הטעם הבשרי בתוך החלב? אף אחד לא יהיה מוכן, זה הרי אסור. אם, על הצד שיש פה כן טעם של בשר, למה שהוא יבדוק דבר כזה? תשתה משקה מסוים ותגיד לי אם יש פה רעל. למה שמאדם ירצה לשתות? אם זה דבר שיש פה בעיה רצינית לשתות ממנו, אילו על הצד שבאמת זה אסור, למה שמישהו יהיה מוכן לי שיבדקו עליו את הדברים האלה? אומרת הגמרא, אלא בשר בחלב מן טעים לי. אבל זה עד היום לא הבנתי, אבל עכשיו אני פתאום מבין באמת, יש פה היגיון. אשתא דאמר רבי יוחנן סמכינן הכפילה ארמה, בו סומכים על אדם שאינו יהודי שהוא תואם. אם כן בסדר, באמת בשר וחלב, גם אפשר לטעום על ידי אדם שאינו יהודי. אך הנמי סמכינן הכפילה ארמה, בו סומכים על אדם שלא יהודי כמו שאמר. פה הגרסה הזה אמר. אמר רבא. רבא מביא שישנם שלוש הכרעות הלכתיות בדיני תערובת, ופה צריך לעשות סדר מתי אומרים כל הכרעה והכרעה. אמר רבא, אמור רבנן בכמה מקומות שבודקים בטעמה, תואמים, בודקים האם יש את הטעם של הדבר האסור או לא. ואמור רבנן, הנה רבי יוחנן קודם אמר, בכפלה שבודקים על ידי אדם שאינו יהודי, והוא תואם את זה. ואמור רבנן בשישים, זאת אומרת שאם תערובת התערבבה, היא דבר אסור בשישים, דבר של היתר, זה יהיה מותר. עכשיו, על איזה מקרה כל אחד מההוראות האלה? הלכך. מין בשאינו מינו, אם יתערבב פה דבר אחד בדבר אחר, ואפשר לזהות האם יש את הטעם של הדבר האחד שיתערבב בתוך הדבר האחר, אז באמת אפשר לבדוק. ואם עוד דה תאירה, זה דבר שהוא מותר, בין הדבר האסור, בין הדבר שיתערבב ובין הדבר שהיה פה קודם, שתיהם זה דברים של היתר. למשל, התערבב תרומה וחולין. אז התרומה היא מותרת לכהן, החולין גם מותרת לכהן, אז כהן יכול לטעום. אז זה באמת בטעמה. בודקים את הטעם, האם יש כאן טעם של התרומה או לא. אבל אם זה מין בשאינו מינו די איסורה, למשל בשר בחלב, שאי אפשר לטעום, כי זה הרי אסור, ישראל לא יכול לטעום, אז בכפלה, טעם את האדם שהוא אינו ישראל. ומין במינו דלקה למקמה טעמה. מה קורה אם זה שתי דברים שהם מאותו סוג, ואי אפשר לבדוק מה הטעם של כל... אי אפשר לזהות טעם אחר, זה אותו טעם, גם הדבר האסור וגם הדבר המותר עם אותו טעם. למשל, נבלה בתוך בשר כשר, שתיהם זה אותו בשר, אי אפשר להרגיש טעם של נבלה, בתוך טעם של בשר אחר מאותו סוג. אז בודקים באופן של 60. עוד אפשרות, אינמי, מין בשאינו מינו דאיסורה ולקה כפלה. או שזה מין בשאינו מינו, אבל זה דבר שאסור. אמנם אפשר לטעום, אבל שום יהודי לא יכול לטעום את זה, ואדם שאינו יהודי לא מצוי כאן כרגע, אז בודקים את זה ב-60, אחד בתוך 60. אם יש 60 של יותר, כנגד האחד של האיסור, זה מותר. מספרת הגמרא, אנו את מהתה, דיינו ירחיים, שבפנים אמור להיות גדען השם, דימלכו בי ריש גלותה בגדען אשיה. באו למלוח את הרגליים האחוריות של הבהמה, ולא הוציאו לפני כן את הגיד הנשה. עכשיו, מליחה זה עושה אפקט דומה, פעולה דומה לבישול, לכבישה, זה גם כן מרקח את הבשר. עכשיו, השאלה הייתה האם באמת הגיד הנשה אסר את הבשר או לא. רבינה אסר, רווחה ברבשי שרי. היה מחלוקת אם זה אסור או מותר. אתו שאלוה למר בר אבשי, הלכו לשאול את מר בר אבשי, אמר להו, אבא שרי, זאת אומרת רב אשי יתיר את זה. אמר לרווחה ברב לרבינה, מה ידעתיך? למה אתה באמת רבינה אוסר? למה לאסור? בגלל דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל, כי יש כלל של שמואל שאם שמו מאכל, שמו עליו מלח, אז זה כאילו שזה היה רותח. וכששמו אותו כבוש בחומץ ותבלין, והוא היה ככה כבוש, זמן ממושך, זה נחשב כאילו שמבושל, ואז אם כן, מכיוון שהירך נמלח ביחד עם הגיד, אז הגיד נותן טעם בירך, כי הרי מליח הרי הוא כרותח, אז לכן אתה אוסר, רבינה. ואמר שמואל, אותו שמואל מגביל את מה שהוא אמר, לא שנו שהירך אסורה, אלא שנתבשל בה, דווקא אם הירך נתבשל בה גיד הנשה. אבל אם ניצלה בה, אם ניצלה גיד הנשה ביחד עם הירך, קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. אז הוא יכול לקלוף את הבשר של הירך, ורק תגידו לו יאכל. אז אם כן, כשמולחים, מה זה שונה מצליה? אז מה תגיד, אולי כשאדם מולח זה כמו בישול, שזה כן נוסר את הבשר? וכי תאמה מי כרותח דקאמר, כרותח דמבושל, ולכן כל הירך אמור להיעשר? והמדקאמר, כבוש הרי הוא כמבושל. זאת אומרת, ההמשך של הכלל הוא שדבר שכבוש בחומץ ותבלין, זה נחשב כאילו זה מבושל. מה אני לומד מזה? מכלל, דרותח, דצליקה אמר, סימן שמה שהוא אמר מקודם, מליח, הרי הוא כרותח, זה לא כמבושל, כי הרי בכלל הבא הוא אומר כמבושל. אם הוא היה רוצה להגיד כמבושל, הוא יכול להשתמש במילה הזאת. ברגע שהוא אומר כרותח, סימן שזה כמו צלי גם. צלי זה גם דבר רותח. אז אם כן, אנחנו רואים שצלי, אבל על כל פנים, לא נותן טעם מהגיד לירך. אז אותו דבר גם במליחה, הגיד לא אמור לתת טעם בירך. אומרת הגמרא קשיא, באמת לא מובן, למה רבינה אסר? אמר רבי חנינא, כשהן משערין, כשבאים לשער, אמרנו יש מקרים שמשערים אחד בשישים. השאלה מה זה השישים של היתר? איזה דברים בתוך הקדרה פה מצטרפים? אז הוא אומר ככה, משערים ברוטב, במרק ובכיפה, כיפה, זה הכוונה חתיכות של, קטנות של בשר עם תבלין שנמצא ככה בתחתית של הסיר. ובחתיכות, כמובן החתיכות של היתר, ובקדרה עצמה. עכשיו, מה זה הקדרה עצמה? אז יש בזה שתי לשונות. איקא דאמרי, בקדירה עצמה ממש, בודקים כמה הגודל של הקדירה ומצרפים את זה בתור אחד מהשישים. ואיקא דאמרי, רק במאי דבל הקדירה. רק לפי מה שהיה בקדירה, בתחילת הבישול. זאת אומרת, שבודקים איך היה בתחילת הבישול, כמה כמות היה פה? היה פה כך וכך ליטר. עכשיו יש פה פחות. אז אני בודק את החתיכה של האיסור שנכנסה, כאילו היא נכנסה לתוך הכמות שהיה פה בתחילת הבישול. אפילו שכרגע תוך כדי הבישול התמעט הכמות שיש בסיר, אני מחשב לפי מה שהיה בסיר בתחילת הבישול. זו הכוונה שבודקים במה שבלה הקדרה גם. בסדר. המושג הזה שבודקים אחד בשישים זה משהו שנתקן בתקופות מאוחרות. אבל לפני שנתקן המושג הזה שבודקים אחד משישים, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בכל המקרים חוץ מגיד הנשא, גיד הנשא למדנו במשנה, שבודקים את זה כמו בשר בלפת. כמו בשר בלפת, הגיד נחשב כמו בשר והירך נקרא כמו לפת, ואם בכזה כמות של בשר מול לפת זה היה נותן טעם בלפת, אז הגיד אוסר גם את הירך, ואם לא, אז הוא לא אוסר את הירך. זה אמרנו לגבי השיעור של גיד הנשא. אבל חוץ מזה, כל איסורים שבתורה, כשיש כאן מין במינו, ואנחנו לא יכולים לטעום האם האיסור נתן טעם ביתר, או שזה מין בשאינו, מינו רק זה דבר אסור, ואין פה אדם שאינו יהודי שיתאם, ואז היו אמורים פעם בדקו ב-60, אבל לפני היום בודקים ב-60, אבל פעם לפני שהיה את השיעור של אחד מ-60, איך היו בודקים? משערינן כאילו אין בצל וכפלות. משערים כאילו הדבר האסור הוא בצל, שהוא נותן הרבה טעם יחסית, וכפלות, שזה גם כן מין ירק, מין קרטי כזה, וככה בודקים, אם הבצל היה באותו גודל של הדבר האסור, היה נותן טעם בתבשיל? אם כן, אז זה נאסר כל התבשיל, כי אי אפשר לדעת כמה טעם נתן הדבר האסור. אמר לרבי אבא לאביי, ולשערינו בפלפלין ותבלין, שזה הרבה יותר משפיע, ואפילו באלף לא בטלין, אפשר להרגיש טעם של פלפל גם כשזה פי אלף יותר מהפלפל, כמה גרגרים של פלפל נותנים טעם בפי אלף ממנו, אז אם כן מה, אפילו באלף לא יבטל הטעם? הרי אולי הטעם של האיסור היה טעם של פלפל. אמר לי, שיערו חכמים, דאין נותן טעם באיסורים יותר מבצל וכפלות. שיערו חכמים, שבכל דבר של איסור שאמור לאסור משהו, אין דבר איסור שאוסר משהו שהטעם שלו כל כך חזק, כמו פלפל. הכי טעם חזק שיכול לתת דבר אסור, זה רק כמו בצל או כפלות. זה גם כן חסדי השם איתנו, שהוא עשה שבאמת תהיה אפשרות לבטל לפחות את האיסורים. כי אם היה דבר של איסור שנותן טעם כמו פלפל, אז באמת היה בעיה, היה מאוד קשה לבטל איסורים. אמר רב נחמן, גיד, כשרוצים לבדוק גיד הנשא, האם הוא נותן טעם בירך או לא, בודקים את זה ב-60. עכשיו, האם אפשר לקחת את הגיד עצמו? נגיד, תשמע, הנה, יש לי פה 60, כולל הגיד. אומר, לא, ואין גיד מן המניין. למה? כי אגיד עצמו זה הדבר האסור פה. אתה מבין מה אתה רוצה? אתה צריך שיש 60 מטר כנגד הדבר האסור, ואגיד עצמו הוא האסור. לעומת זאת, כחל, כחל זה הדדים של החלב של הבהמה. יש שם חלב בתוך הכחל הזה. מהתורה, החלב הזה לא נקרא כמו חלב, הוא לא נאסר משום בשר בחלב, שמבשלים את הכחל הזה שהוא בעצם בשר. אבל מדרבנן תקנו שאם אדם רוצה לבשל כחל, הוא צריך לחתוך את אשתי והערב, דיינו לרוחב ולאורך, ואז לסחוט את החלב מתוך הכחל וככה לבשל אותו. עכשיו, אם לא סחטו אותו ולא חתכו אותו שתי וערב, ובישלו אותו בתוך תבשיל, עכשיו יש פה בעיה, אולי החלב שבתוך הכחל נתן טעם בכל התבשיל, והוא מדרבנן אוסר אותו. אז צריך לבדוק את זה גם כן ב-60. אבל וכחל עצמו מן המניין, למה? כי הכחל עצמו הוא גם בשר. רק החלב שיש בו הוא לא בשר. לכן הכחל עצמו מצטרף עם ה-60 של היתר. ביצה, בגמרא פה מבינה שזה כוונה ביצה של עוף טמא. ב-60, גם את זה בודקים בתור אחד מ-60. עכשיו, הביצה עצמה, ואין ביצה מן המניין. למה? כי היא גם כן בעצמה, איך שגמרא מבינה עכשיו, אסורה. אמר רבי יצחק ברי דרב משרשיא, וכחל עצמו אסור. זאת אומרת, גם במקרה שאנחנו אומרים שהתבשיל נכנס בפנים כחל, בדקנו שיש בתבשיל 60 כנגד הכחל, ואיתרנו את התבשיל, אבל את הכחל עצמו אנחנו אוסרים, מכיוון שהחלב שיש בו קיבל טעם בשר. והיא נפל לקדרה אחרת, אוסר. אם הכחל נפל לקדרה אחרת, הוא אוסר את הקדרה, וגמרא תבהר מה הכוונה. אמר רב אשי, כי אבינן ברב כהנא היא באה לן. כשהיינו אצל רב כהנא, היה לנו ספק כזה. מה קורה לגבי כחל שנמצא בתוך בשר, ורוצים עכשיו לראות האם יש פה בשר מספיק כנגד הכחל לבטל אותו. כי משערינן, כשמשערים 60 של היתר מול הכחל, בדידי משערינן, האם משערים נגד הכחל עצמו, כמה שהגודל של הכחל, או במאי דנפיק מיני משערינן, שמשערים לפי החלב שיצא מהכחל, ואת זה צריך שיהיה היתר שיבטל את האיסור. אומרת הגמרא, פשיטא בדידי משערינן, דהי במה דנפק מיני מיני הדינן. פשוט שמשערים נגד כל הכחל, כי איך תדע כמה חלב היה בכחל הזה? אז אי אפשר לבדוק לפי כמה שהיה בפנים. אז ברור שמשערים לפי הכחל עצמו. אלא אומרת הגמרא, מעטה. אז מה אתה אומר? שמשערים בכל הגודל של הכחל, כנראה אתה סובר שכל החלב יצא מהכחל. ולכן הגודל של הכחל הזה צריך כנגדו להתיר. כנגדו היתר, 60 של היתר. אז אלא מעטה שאתה תולה שכל החלב יצא מהכחל, נפל עם הכחל אחרי שביטלו אותו ב-60. נפל כחל שלא סחטו מנו את החלב, נפל לתוך בשר. ובדקנו, ראינו שיש פה 60 של היתר מול אותו כחל. אבל אותו כחל, הוציאו אותו אחר כך ונפל לקדרה אחרת. אז לא יהיה אסור. למה? כי אנחנו הרי אומרים שכל החלב יוצא ממנו, כי אנחנו משארים בה יותר כנגד כל הכחל. אז אם כן הכחל עצמו, אין בו כבר יותר חלב, אז למה הוא אוסר גם גדרות אחרות? עונה הגמרא, כיוון דאמר רב יצחק, ברי דרב משרשיא, וכחל עצמו אסור. זאת אומרת, שגם אם יש פה 60 של יותר כנגד הכחל, את הכחל אסור לאכול, כמו שאמרנו קודם. אז לכן, שוויו הרבנן כחתיכה דנבלה, החכמים העמידו, שהכחל הזה יש לו דין כמו נבלה, לכן הוא בכל מקרה, גם כשהוא יגיע לתערובת אחרת, הוא יאסור את התערובת כנגד כל הגודל שלו. עד כאן השיעור על דף צדיק זין.